הנושא שלנו היום, לב טוב. א', מה פתאום עכשיו? למה דווקא היום? אנחנו עסוקים בימים האלה בהכנה לחג השבועות. ניתן תורה. כל דבר גדול צריך הכנה כדי לזכות לקבל אותו במלאות האפשרית, וכגודל ההכנה, כאיכות ההכנה, ככה איכות קבלת המתנה. והתורה נתנה לנו, היא לא צינה, כידוע, דברים ידועים, היא לא צינה את התאריך של חג השבועות, אלא תספרו 50 יום מיציאת מצרים. 49 ימים אלה שאנחנו נמצאים בעיצומם עכשיו, מתמונים כל יום יהלום. אנחנו סופרים יום יום, סופרים עוד יום ועוד יום ועוד יום, וכל יום זה עוד נדבך. כן, המקובלים יודעים לדבר על ולהסביר את המשמעות של כל הדברים. מי שיודע את זה אשרה וטוב לו, ומי שלא כמוני, אז לפי מיטב הבנתנו, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתכונן לתורה. הולכים לקבל מתנה גדולה, מתנה יפה. הכוזרי מדמה את זה לאיגרת מהמלך. אני מרגיש שזו איגרת אהבה. הולכים לקבל מכתב אהבה, שזה הדבר הכי, התורה, המכתב, מכתב האהבה של המלך אל העולם, דרך עם ישראל. וכדי לקבל את המכתב הזה, אתה אומר כתובה. כתובה זה גם מסמך משפטי כזה, אבל הוא גם תוכו רצוף אהבה, נכון? קוראים אותו עם דוק של לחלוכית בעיניים. וההכנה שלנו, בין השאר, היא הכנת הלב. לזכות להגיע למקום שבו אנחנו מקבלים את כל האהבה שהשם רוצה לתת לנו דרך התורה שלו. ואנחנו תלמידיו של הלל, שאמר, אוהב את תלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות. הוא מכוון לתורה. אז מתחיל מאהבת הבריות. זאת האהבה. וכשניגש תלמיד אל אחד האדמו"רים, לא זוכר איזה, ואמר לו, רבי, תן לי סגולה ליראת שמיים, לאהבת השם, אמר לו, תאהב את החברים שלך, תאהב בני אדם, תאהב בני אדם, תאהב גם את השם. וכשניגש הגר אל הלל וביקש ממנו ללמוד כל התורה על רגל אחת, אז ישנו שמי שדוחף אותו באמת הבניין, אבל ישנו גם הלל שאומר לו, מי דסני הלך לך, ברך לא תעבד. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. וידח פירוש ההוא. ידח פירוש ההוא. איפה שבת, איפה כשרות, איפה המון מצוות, באדם למקום. אם הגר הזה, אם הבן אדם, יתקן את דרכיו, וממילא יתקן את ליבו, במרחב היחסים שלו עם בני האדם, לא לדאוג. באדם למקום יבוא. הייתי אומר אפילו, מעז לומר, ממילא. הוא יבקש את זה. הוא יתחנן לשמור שבת, כשליבו יהיה ישר ומתוקן וטהור, כתוצאה ובד בבד עם תיקון היחסים שלו עם בני האדם שמסביבו. ואם אנחנו רוצים ללמוד הלכות אהבה והלכות לב טוב, מי לנו מאשר אלוף העולם באהבה, הרב קוק? וחשבתי לקרוא יחד איתכם איגרת, אחת מהאיגרות שלו. הרב אומר כאן, זה נמצא פה בארפילי תואר, עמוד חטי, אם אני זוכר נכון, שיש מבין לא נכון המושג של אהבה. זה לא מושג סנטימנטלי. זה לא מושג רק של רגש בלבד. גם, אבל הוא אומר, זה אינה רק עבודה הרגשית לבדה, כי אם מקצוע גדול בתורה. זה מקצוע גדול בתורה. האהבה והעבודה של סנגוריה, מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה. רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אורות תורת חסד. ותורת חסד הלשונה, ועכשיו זה לוקחת אותנו ממגילת רות שאנחנו קוראים בשבועות, שהיא כולם ספוגה בחסד, והתורה מתחילה בחסד ומסתיימת בחסד, כי היא ניתנת בחסד. הקדוש ברוך הוא לא היה חייב לתנו תורה, התורה ניתנה בחסד ובאהבתו, ואנחנו מקבלים את התורה, אנחנו מקבלים את החסד, אנחנו מתאימים את עצמנו לתדר הזה. בתדר של התורה הוא חסד. אז אנחנו באיגרת תקקב, שנכתבה בשנת תרע"ג, לכבוד הרב הגאון, מורנו ורבנו מוהרר, כן, יעקב דוד רדבז, בעין זיתון, תיבנה ותיכונן בימינו אמן. אנחנו יודעים שהרדבז הוא גם בזכותו, העולם הרוויח את איגרת תקנ"ה המפורסמת, איגרת תקנה, שהיא יסודות גדולים בסגולת ישראל, והיחס לעם ישראל וכו'. הנושא ההלכתי שעליו נסובה המחלוקת בין שני הגדולים האלה, זה השמיטה. השמיטה ותר המחירה, שהמצב הכלכלי בארץ בכלל היה גרוע, המצב של החקלאים היה היום ונורא. אנחנו מדברים היום על המצב הכלכלי רע, אנחנו חושבים, אוי, נפסיק לתנות ריבה, אולי נעבור מדבש לריבה יותר זולה, אבל כשמדברים על המצב הכלכלי גרוע, זה שאנשים רעבו ללחם. זאת אומרת, ואין, אנשים חולים ואי אפשר לקנות תרופות. ואז עלתה השאלה, האם להשתמש בהיתר, האם להפעיל את התקנה שהייתה כבר בשמיטה הקודמת, להתיר לחקלאי ישראל למכור את אדמתם לגויים, ולהמשיך ככה לאבד את האדמה שלהם ולהפיק תוצרת ויבול, או שלא לסמוך על היתר הזה, והרב קוק כידוע הורה לסמוך על היתר הזה ולהפעיל אותו גם בשנת השמיטה ההיא, ורבנים אחרים טענו שאסור לעשות דבר כזה, המחלוקת ידועה. אני מזכיר את זה כי זה מופיע כאן, אבל אנחנו זוכרים בעצם מעבר לכך מה אנחנו רוצים ככה לספוג על תוכנו מתוך הרוח הגדולה של אבא הגדול שלנו, של נחי סבא שלנו, סבא אור, יש מי שקורא לו הרב קוק. אני אקרא בדילוגים. אחרי דרישת שלמה הטוב, הנה נמשיב בקצרה על דברי כבוד גאונו. יש כאן איזו התייחסות אחת לדברים שהרדבז אמר. כמובן, אין בידינו, אני לפחות לא מצאתי את האיגרת המקורית שהרדבז שלח לרב קוק. אנחנו, אני חושב, יכולים להבין באופן מסוים לפי התשובות של הרב, מה הרדבז כתב לו קודם. בעל טענתו השנייה, הודיעו שכמאז כן היום, הנני מתעב את הרע של הרשעים, ואת החלק הטוב שבהם לעולם הייתי מוקיר ואוהב כי חלק השם הוא. כנראה שהרדבז שאל אותו, מה זה? איך הרע? איך אתה? איך גדול וצדיק וחכם כמוך, מתחבק עם הרשעים האלה, מקרב אותם, הולך איתם, מגלה אליהם אותות של חיבה ורעות, וכולם יודעים שצריך להתרחק מרשעים וכו' וכו'. אז הרב נותן פה ממש מההתחלה דיוק חשוב מאוד. תדע לך שאני, הוא לא אומר שונא, הוא אומר מילה מתעב. אני מתעב את הרע של הרשעים, ואת החלק הטוב שבהם לעולם תמיד הייתי מוקיר, מכבד ואוהב. למה? כי חלק השם הוא, וזה נורא מאוד חשוב לדעת שזה הולך ביחד. אוהבי השם שנאו רע. אהבת השם זה לשנוא את הרע. את הרע שנמצא באדם ההוא, את הרע שנמצא בי, את הרע שנמצא בתופעה המסוימת הזאת, את הרע שנמצא בכל דבר. כמובן, אני מפריד ביני לבין הרע שבי. הרע שבי אינו אני. הרע שבי הוא תפל בטף, בתפל בטט. אני עצמי זה החלק הטוב שבי, זה חלק השם. את הרע שבי ושבחברי אני לא אוהב, אני מתעב את הרע הזה. אותו עצמו, אני אוהב, שלא יחשוב מישהו שלאהוב את הזולת, זה לאהוב עסקת חבילה כזאת, גם את הרע שבו, זה צריך נורא להיזהר, ומי שלא מדייק בדבר הזה, אני חושב, לא מצליח לאהוב, כי משהו מאוד מוסרי בנו, מתקומם כנגד זה. אם אני בא ואומר, כן, הכל בסדר, הכל טוב, הכל יפה, זה לא אמיתי. ואם זה לא אמיתי, זה לא יכול להתקיים. אני, זו מלאכה. כמובן, הכי פשוט להגיד רק רגע, הוא שומר שבת? לא. איקס, שלום, להתראות, אין לי עסק איתו. אבל אם אתה רוצה להתקרב ולאהוב, כל אחד. כי אפשר לשים איקס על כל אחד. אפשר לשים איקס על כל אחד, כל עצמך. זה לא חוכמה וזה לא, זה לא חיים ככה. אם אתה רוצה לאהוב, צריך לדעת לאהוב את האדם. לדעת שאת הדבר הזה אני לא, את הדבר הזה אני לא, לא רוצה בו. הדבר הזה הוא אדם, הוא לא מלאך, ואת הדבר הזה שרע אצלו, אני מתעב, אני ניזהר ממנו כמו מאיזה וירוס קטלני, ואולי אפילו צריך לומר את זה עם האוזניים פתוחות לשמוע. זה דיוק חשוב מאוד, אני חושב, שמאפשר אחר כך חיבוק וקבלה של, 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 של האדם עם, עם כל הטוב שבו, ולראות את הטוב שבו. מה זה תקפו אותו?
אבל אז הוא אמר שהוא מעדיף ש... נורנה להם, הוא אמר, מעדיף שישפטו אותי על אהבת חינם אשר על שנאת חינם.
כן, כן. הוא מעדיף לחתור באהבה מוגזמת מאשר בשנאה מוגזמת. אם אני צריך לבחור בין שתי ההגזמות האלה, אני מעדיף...
לגבי מה שהרב אמר, אבל בתום הדבורה, אנחנו מופיע למשל, אדם עושה משהו רע. אתה מצווה, זאת אומרת, לראות את התו, זאת אומרת, לראות את זה, זאת אומרת, לראות, לשפוט את זה בכל מקרה.
לא הבנתי.
אותו רגע עצמו השם הרי, ממשיך,
כן, כן. אתה אומר אפילו... גם אתה שעושה לך משהו רע, אם אתה רוצה להידביק, אני לא יודע, כשמרינות שלא בטורבו, צריך להיות במעשה הרע שאותו אדם עשה לך, לשפוט אותו לחיוב. זה קשה כמובן. להיות ברע, כמשהו, זאת אומרת, אם השם מפרנס אותו ומנשים אותו, אפילו עכשיו כשהוא עושה עבירה, אז אם השם מחיה אותו עכשיו, אז כנראה שלו זכות קיום כלשהי.
טוב, כן. לומדים את זה מזה, אני נגיד שאני עושה משהו, כן. אני חוטא, באותו רגע של החטא עצמו, השם עדיין ממשיך לחיות אותי. אז הוא אומר אותו דבר, אדם צריך לנהוג עם הזולת.
כן, כן, ולדעת...
אבל ברגע שאדם עושה
כן.
משהו רע...
כן, ולדעת שהאדם הוא טוב, יש לו ניצוץ וכו', אבל המעשה הרע הוא מעשה רע. ולתאב אותו. לתאב אותו ויסלוד ממנו. סלידה גדולה ושהדברים לא יתערבבו זה עם זה. המעשה זה לא האדם. כלל ראשון בחינוך ילדים, כלל ראשון בחינוך עצמך, יש אדם, יש המעשה ויש העושה, שני דברים אחרים. האדם, אינך יפה, כולך יפה רעייתי, הוא מומן בך, נכון? כן, 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 כן. והמעשה הרע הוא מעשה רע. ואני אומר, ילד שלי, חמודי, עשית מעשה היום ונורא, עשית מעשה רע מאוד, וזה לא מתאים לך וכולי, כי אתה טוב. משיך הרב אומר, ומי שזוכה לטעום באמת טעם רזי תורה, יודע הוא, כי כל העבודה השלימה רק על זה היא בנויה. עכשיו הרב פה צולל כאן למרחב של החוכמה שמתלקטת מרזי תורה. כל העבודה השלימה, העבודה של שלמים, של גדולים, של צדיקים, הוא מדבר פה עם רדבז, שהיה בעצמו גדול. לקרב רחוקים. זאת כל העבודה. לקרב רחוקים. וללקט ניצוצי הקדושה מכל מקום שנתפזרו. זה ביטוי שאנחנו שומעים אותו ככה, ללקט ניצוצי קדושה. מקובלים עושים את זה. הוא אומר, כשאתה מקרב אדם רחוק, אתה עושה את זה. יש שם ניצוצי קדושה, שנמצאים במקומות רחוקים, ואם אתה ברחי, ואתה צריך להיות ברחי, לגשת לשם ולהיפגש עם הניצוצות האלה, גם אם הם תמונים בהמון מסכות ומסכים, ולפדות אותם מהשבי. ולעניין דעות, צריכים ללמוד בעיון את המקורים שלהם, בשקידה כראוי לתורה לשמה. אל תזלזל בסוציאליזם ובקומוניזם ובקפיטליזם ובמה שלא יהיה איזם. יש פה משהו, תכבד, את האדם שמחזיק באיזם הזה, תכבד במידה מסוימת גם את האיזם הזה עצמו. זה לא תורה מסיני, אבל מה שהוא יש שם הרי, אם אתה רוצה באמת להיפגש עם האדם, אם יש לך דעה ואתה בא, אתה בא מהר סיני, אתה נפגש עם משהו שלא בא מהר סיני, אבל משהו של אמת יש שם. אז ללמוד את זה בעיון, בשקידה, כראוי, זה תורה לשמה. זה חלק מללמוד תורה לשמה. ובהבנותינו הרבים, העוסקים רק בלבושי התורה, הינם טועים בזה מאוד. השם ירחם עליהם ויסלח להם בגודל חסדו. לבושי התורה, ביטוי, זה מופיע כאן מהזוהר. אני מבין שהכוונה לרובד הפשטי של התורה. ש"ס, פוסקים וכו', שכמובן, לא צריך לומר כמה זה חשוב, אבל מי שעוסק רק בזה, ולא צלל לרזי תורה, הוא לא יוחס את המלאכה הזאת כראוי של קירוב רחוקים. והוא אומר, הרב אומר כאן משהו קשה, זאת אומרת שמישהו ברחי, מישהו ברחי, מי שראוי להגיע למקום הזה של רזי תורה, והוא אינו עושה כן, אומר, השם, הם טועים בזה מאוד, השם ירחם עליהם ויסלח להם בגודל חסדו. בתהילה לאל, תהילה להשם, ליבי מלא אהבה וידידות בשלהבת אש קודש לכל שלמי אמוני ישראל. אם אני מגלה אותות קרבה ואני באמת קרוב בליבי ואני אוהב את הכופרים, את החילונים, את איך קראו להם אז? את החופשיים, כן, בטרמינולוגיה של אז, זה לא אומר שאני לא אוהב את שלמי אמוני תורת ישראל. זה לא סותר. ליבי מלא אהבה וידידות בשלהבת אש קודש לכל שלמי אמוני ישראל. ובייחוד לתלמידי חכמים ירא השם באמת, ולכל אחד ואחד לפי מדרגתו. ועם כל זה, כשאני רואה גם בריקנין שבנו, איזו מידה טובה, איזה יושר ואמת שבנו, כן? גוף ראשון רבים זה לא אתה ואני ומי שבבית כנסת שלנו. גוף ראשון רבים זה עם ישראל. כשאני קורא כל מיני מודעות בכל מיני, נגיד בעלונים, או כל מיני דברים שהתפרסמים ככה, חדשים לבקרים, ו... שם כל מיני אחרות. אנחנו, שאת עצמי, כשהכותב אומר אנחנו, למי הוא בדיוק מתכוון? אם אנחנו זה המפלגה שלי, אני לא רץ אחריו. כשאני רואה גם בריקנים שבנו, איזה מידה טובה, איזה יושר ואמת, או גם שיחה נעה ודרך ארץ, אני מקרבו בשביל זה, בזכות זה. זו סיבה מספיקה לקרב אותו. והקווה תמיד שעל ידי זה יחזרו למוטב, אם הרבה או מעט. ואפילו אם יגרום כוח ההתקרבות, שרעיון כל דהו, של תשובה, מיראה או מאהבה, יתכנס בלבבם על רגע אחד, כדאי כל התורח שבעולם. כל התרחה שלי שווה, אם אצל הבן אדם הזה יעבור, ירהור תשובה. שווה לי. ומי שהוא שם ליבו על דרכיו, הוא כבוד שמיים, הוא כבודן של ישראל, חביב עליו יותר מכבודו, יבין את אמיתה דרך הקודש הזאת, ויכיר את ערך יקרתה. הזכרת את הביזיונות שהוא קיבל מכל מיני חוגים, אז פעם כשאחד מאותם מבזים, אז הוא נזקק לאיזשהו טובה מהרב קוק, והרב קוק עשה את זה בנפש חפצה, ובני ביתו, כך כתוב, באיזה ספר, בספר הרב קוק של שמחה רז, מרחיק בני אדם, זה מופיע שם, בני ביתו, אבא של הרב, מה אתה עושה? הוא מבזה אותך, איך אתה עושה דבר כזה? הוא אומר, דווקא בגלל שטוענים נגדי שאני דואג לכבודי יותר מלכבוד שמיים, אז אני מצווה לוותר על כבודי לגמרי. למחול על כבודי לגמרי. לא כדי להראות להם, אלא בשבילי. אני מוותר על הכבוד שלי בשביל כבוד שמיים. הוא מה שטוען שהם אומרים שאני משלהם חס ושלום. כנראה שהרדב"ז אמר לו, אתה יודע, הם אומרים, הרב קוק הוא משלנו. הרשעים האלה אומרים שאתה משלהם. מה אתה אומר על זה? מה שטוען שהם אומרים שאני משלהם, חס ושלום, הרב מוסיף, חס ושלום, הנה הוא, אין תשטוש גבולות, זה לא סנטימנטליות שמציפה את כל העסק, לא, זה איך אומר, זה תורה גדולה, זה תורה מדויקת, זה מקצוע גדול בתורה. ומה שטוען שהם אומרים שאני משלהם חס ושלום, הנה הובטח אברהם אבינו עליו השלום, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה ברכה אברהם אבינו, שכל משפחות האדמה יתברכו בו. אז אם גם אני, אז לא מפחיד אותי שהם אומרים, הרב קוק הוא משלנו.
הרב קוק אומר
את זה. באמת, אני לא יודע אם הרדב"ז כתב חס ושלום, הרב קוק כותב חס ושלום. זאת אומרת, אני לא משלם. אבל אם הם אומרים שאני משלם, זה בסדר. אם רוצים ככה לסנף אותי, לומר שאני, הוא איתנו, הוא משלנו, הרב קוק משלנו, זה טוב שיגידו כך. באמת אני לא משלהם. אני לא חס ושלום. אבל אם הם מרגישים ככה, זה טוב. כי הם, אולי זה, אני אומר מחשבה שלי עכשיו, זה זכות שקושר אותם אל הקודש. כן, זה משהו. ובכל הנביאים, הצדיקים הראשונים, אפילו אומות העולם מתפארים בהם, וחיזהו פגם לכבודם חס ושלום. זה שה אומות העולם מחזיקים הנביאים, כן, הנוצרים הרי בקיאים, לפחות הכמרים, בקיבי הקודש, וכל זה, בתורה שבכתב, בנביאים וכל זה. אז זה גורע משהו מכבודו של ישעיהו, ירמיהו? זה לא גורע מכבודו. מה שחשוב זה שאני לא מייפייף את עצמי, ואני לא מעוות את האמת בשביל להתקבל אצלם. זה מה שחשוב. זה מה שהוא אומר. תילה להשם, אני איני מתכוון למצוא חס ושלום חן ביניהם, ולא בעיני כל בריאה, גם לא בעיניך, לא בעיני אף אחד אחר. אני הולך עם האמת. בעיקר מחשבתי, תילה לאל, תילה להשם, תף למדיות, ראשי תיבות, אני חושב שזה תילה להשם. וכעיקר מחשבתי, תילה להשם, היא בלתי להשם לבדו, ברוך הוא וברוך שמו. טוב. עכשיו יש פה עניין של איזה מגילה. כתוב פה שיצא איזה חוברת לגלוג, כנראה על הרבנים, הוציאו איזה, כל מיני אנשים כתבו איזה חוברת שמלאה דברים לא טובים על הרבנים. אז, והרדב"ז אמר לו, איך אתה מסוגל? איך אתה יכול? איך יערב לך אוכל? זה הביטוי שמופיע פה, כאשר ככה כותבים. ומה שמטמע, איך יערב לי אוכל בראותי את המגילה, במרכאות, שכתבו הני בריוני. תמי הני, אני מתפלא עליך. וכי מדמה כבוד גאונו באמת שאוכל ערב לי? באמת, האוכל לא ערב, באמת זה מצייר אותי. ידע שאין הדבר כן. אלא אין שיעור לצערי הגדול שממש נחלתי מזה, נהייתי חולה ממה, על אלבון התורה הקדושה, מיד הפריצים. זה לא ש... זה לא, לא, לא אכפת לי, זה אכפת לי מאוד. אבל חישבתי דרכי, עשיתי חשבון. שלצאת במחאה, אין בו מועיל. זה פגע בי, נפגעתי. אבל עכשיו רק רגע, אז מה? מה עושים תכלס בשטח? להוציא פשקביל נגדי? מה זה יועיל? זה יועיל? עשיתי חשבון שזה לא יועיל. שזה יהיה כהוספת תבן על מדורה. איך אומרים? גם אם אתה צודק, תהיה גם חכם. אל תהיה צודק, תהיה חכם. זה לא שאל תהיה צודק. תהיה גם צודק, אבל תהיה לא רק צודק. אל תהיה רק צודק, תהיה גם חכם. זה אין בו מועיל, שזה יהיה כהוספת תבן על מדורה. אני אכתוב להם ככה, הם יכתבו לי ככה, הם יכתבו לי ככה, וגם... הכי טוב לשתוק. להיעלב ולא להעלים. כוסף התבן על המדורה, שבוודאי היו מוצאים על ידי סגנון המחאה, גוף המקום להוסיף שרה, רק מלבה את האש, והייתי מוכרח לאחוז בפלך של שתיקה, דווקא מפני כבוד התורה. כן, כנראה שהוא אמר לו, זה כבוד התורה, איך אתה לא מוכר, זה צריך למחות על כבוד תורה. אז הוא מסביר לו, דווקא בשם כבוד תורה, שתקתי, שלא להוסיף שמן על המדורה. ותמיהני על כבוד תורתו, גם מוכיח אותו בעדינות את הרדב"ז, תמיהני על כבוד תורתו, שכבוד התורה וחיבתה ממלאים את ליבו, איך לא השכיל לדון אותי לקו זכות? למה לא דנת אותי לקו זכות? מה שהיא חובה גם לעומת הדיות שבישראל, גם הדיות שבישראל צריך לדון אותך לקו זכות, ולמה אתה דנת אותי לקו זכות? ובייחוד גדלה תמיהתי על מה שתמה עליי, מדוע לא פרסמתי שאני מתחרט על שעקרתי שמיטה מארצנו הקדושה? איך מייחס לי דבר שלא עלה על דעתי? איזה עקירה עשיתי? וכי בשביל שראיתי בבקיאות מצב היישוב, שהוראה זו שיצאה מכמת ידי חכמים חשובים, שבכל אופן בעלי הוראה הם, בסוגריים, אפילו אם נפקפק בגאונותם כשיטת כבוד תורתו. כנראה שהרדב"ז אמר, אותם אלה שהתירו את היתר המכרע, הם לא היו גאונים. אז גם הם לא גאונים. כן, אז אבל בעלי הוראה? ואני בעוני, אומר הרב, איני מבין כלל, אני לא מבין בגאונות, אני לא יודע מה זה גאוני, מה זה לא גאוני. בכל אופן, היא הוראה, אני הגעתי למסקנה שהיא הוראה מוכרחת, הם הגיעו למסקנה שהיא הוראה מוכרחת גם בשביעית שעברה. ולא להתיר וצרחתי, אלא להפך, לראות שעל כל פנים תעשה מחירה, כדי שלא יהיה מכשול יותר גדול בלא שום צד יותר. זאת אומרת, אם לא הייתי מתיר יותר מחירה, הם היו מוכרים את היבול שלהם בכל זאת, את התפוזים ואת כל מה שמגדלים שם הפרדסים, הם היו מוכרים בכל זאת. זה לא שאני התרתי להם למכור. כל ההבדל הוא אם ימכרו באיסור או שימכרו ביתר קיים, ויש יתר כזה. אז אתה אומר שאני עוקר שמיטה? וכנראה שהרדב"ז הציע לו לצאת לחוץ לארץ. למה שלא תלך לחוץ לארץ? יעבור הסערה של השמיטה, תחזור הנה. כנראה, אני מבין שזה מה שהוא אמר לו לפי המשך הדברים, תראו. כדי שלא יהיה מכשול יותר גדול בלא שום צד יותר. אומר כבוד תורתו עליי שעקרתי שמיטה מארץ הקודש, שרה למרה. זה ביטוי שמופיע בגמרא, בכתובות קופיוד. שרה למרה, אומר, השם יסלח לך. זה ביטוי, בין תלמידי חכמים, זה ביטוי חריף מאוד. חריף מאוד. שהשם יסלח לך. כלומר, יש הרבה מה לסלוח פה. ובייחוד מהני על עצתו לצאת לחוץ לארץ לקבל רבנות, שממש אם ייתנו לי מלוא חללה דעלמה, בשביל רגע אחד של נשימת אווירה הקדושה של ארץ ישראל, ולעומת זה, אם כל כסף וזהב שבעולם ייתנו לי, בשביל נשימה אחת של אוויר התמה של ארץ העמים, בוז אבוז להם. זולת, אם מזדמן איזה צורך גדול, בשביל קדושה כללית, הרב יצא, נכון, לכנסייה הגדולה של נקודת ישראל שנערכה שם. זה מטרה כללית ראויה. שאז יבטיחונו קדושי עליון, שכשיוצאים, לא, זה סתרי תורה, שכשיוצאים לחוץ לארץ, על מנת לחזור באופן המצווה על פי התורה, הולך אוויר ארץ ישראל עם הדבק באהבת ידידות קדושתה. אם אדם יוצא לחוץ לארץ בשביל לפעול למען ארץ ישראל, בשביל לפעול למען עם ישראל, הוא לוקח איתו אוויר של ארץ ישראל. לא צריך לקופסאות. פעם בבן גוריון שם ראיתי קופסאות כאלה. אוויר מארץ הקודש. בטח שזה תקלה טכנית, דברים קופסה, ריק, אוי. עוד אחד, אוי, ריק, בסוף הייתי, air from the holy land. בסדר, לא צריך air from the holy land מתוך קופסאות קונסרבים. הוא לוקח איתו אוויר עד ארץ ישראל. כלומר, אתה לא מפסיד. אתה לא מפסיד. אם אתה עושה לשם שמיים, אתה לא מפסיד. זה כמו ש... נכון, מי שמחלל שבת לצורך, פיקוח נפש, בצבא וכו', הוא לא שהוא הפסיד את זה והרוויח את זה. לא. הוא לא הפסיד כלום מהשבת. הוא לא הפסיד כלום מקדושת השבת. הולך אוויר ארץ ישראל עם הדבק באהבת ידידות קדושתה. ובדרך רוחני, גם המקום שעומד עליו, שם, בחוץ לארץ, יש בו קצת בחינת קדושת ארץ ישראל. אבל לעזוב את מקום בית חיינו, לצאת לחוץ לארץ, שדומה כעובד עבודה זרה, שם, בסנדרין שם, תמה אקרא על עצה כזאת שתצא מפי גברא רבא דכבתא כמוך נרו יאיר. כן. אני אמשיך לקרוא. ואת שבת הארץ לא פיזרתי כלל. כנראה שהרדב"ז אמר לו, אתה מפזר, חוברת על השמיטה, שבת הארץ. הוא אומר, לא פיזרתי כלל. בהתחלה חשבתי להדפיס רק את ההלכות שסידרתים לעצמי, כדי להורות הוראה לשומרי שביעית, הבאים לשאול על פרטי דברים. אחר כך, כאשר ראיתי שהרשעים חפצים, הוא לא פחד לקרוא להם רשעים, חפצים, טוב, אנחנו לא יודעים למי התכוון באמת, אולי זה קבוצה מסוימת, אני לא יודע. חפצים שלא יימצא שום מתיר בדרך הפקעה שבעולם. היו כנראה אנשים שרצו שההיתר של הרב קוק לא יתפרסם ולא יתקבל, כדי לבוא ולומר שהחלוצים האלה הם פורקעות והם רשעים ולא הולכים עם התורה ותדעים תדום תדם. כן? כדי שיוכלו אותם רשעים לצאת בפומבי, כן, לא סתם הוא קורא לאנשים רשעים, הוא עושה אנשים שעושים, ממש, זה לא סתם, לא לחקלאים החלוצים הוא קורא ככה, אלא לאותם אנשים שרצו לשים שם רשעים על החלוצים האלה. לצאת בפומבי הוא להגיד בריש גלי שצריך היישוב לפרוק לגמרי את עול המצוות חס ושלום. שרי בין כך ובין כך הכל אסור, אי אפשר לעמוד במצוות של התורה. ואז הייתה פרצה נוראה, לא רק בעניין שביעית, היו זורקים הכל לגמרי, אלא בכל ענייני מצוות התלויות בארץ, ובכל ענייני היהדות, שכך הוא הדרך, זה פה יש פה משפט, שכך הוא הדרך. כשאדם חושב עצמו לרשע, הוא מתפרץ יותר ויותר, הוא נהיה יותר ויותר פרוץ. כמו שכתוב בספרים, בפירוש, אל תהי רשע בפני עצמך. סוד סוד כוח הדימוי העצמי. הדימוי העצמי. אדם מנווט את עצמו, מנהיג את עצמו במידה רבה מאוד, על פי הדימוי העצמי שלו. איך, מה שהוא חושב על עצמו. אם אדם חושב על עצמו שהוא מתחיל מלמטה, שהוא בזוי, שהוא לא ישר. אז אם הוא בזוי, אז הוא מתנהג בצורה מתאימה. אם הוא חושב על עצמו שהוא אציל, שהוא נקי, שהוא טהור, אז שיבוא לפניו ניסיון של להתלכלך במשהו, פתאום, זה לא מתאים לי. זה לא מתאים לי. לכן אומרים המחנכים, את רואה את הילד שלך, לוקח בלי רשות איזה סוכריה מהארון, לוקח כסף מהארנק שלך אפילו. זה היום ונורא, וכל הפעמונים המוסרים אצלך מתחילים להשמיע כל הזקה. תיזהר לא לומר לו שהוא גנב. ילד, אתה רוצה סוכריה? נו מה, ודאי, זה לא טוב לקחת בלי רשות. אבל תיזהר לא לעשות מזה עניין. לפעמים עדיף לא לעשות מזה עניין, להחליק אותה מה שנקרא, בדרך זו או אחרת. אני יודע מה, בשורה שבת, ספר סיפורים על, על החפץ חיים, שצעק הפקר הפקר, ועל חסד, ועל מתנות, ועל זהירות בממון, בדלת האחורית תבוא אליו. אפילו שלא ידע שאתה יודע שהוא גנב. כי ברגע שהוא ידע, שאתה יודע שהוא גנב, אוי, אבא שלי, אבא יודע שגנבתי, אוי אוי אוי, אני גמור אצלו, אני אומר, נו, אז עוד. אם אני כבר על הפנים, אם אני כבר הרוס, אז אין מה להרוס יותר. אז אני אמשיך לקחת, זה השיח הפנימי של האדם. ולכן, צריך לשמור מכל משמר על הדימוי העצמי של הילד ושל כל אדם. איך האדם רואה את עצמו? איך האדם, באופן פשוט, לא, כל אחד מאיתנו, אדם מבוקר, לא מתנהג בצורה שהיא לא קוהרנטית, היא לא מתאימה עם הדימוי העצמי שלו. אני מתנהג כמו שאני חושב שאני, כמו שאני רואה את עצמי. וחזל לימדונו, אל תהי רשע בעיני עצמך. תיזהר עם הביקורת העצמית שלך, עם החשבון נפש שלך. זה חוזר מה שאומרנו מקודם, תבדיל בין, 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 בין הטוב שבך, שזה המקורי וזה האמיתי, לבין כל הדברים הנספחים שנדבקו אליך, והיצרה שיש בך, שיש בכל אדם. זה תפל, זה לא שייך אליך. אתה עצמך קדוש וטהור. ותיזהר שהחשבון נפש שלך והתביעות המוסריות שיש לך ממך לא יגרמו לך לחשוב על עצמך דברים רעים. כי זה נבואה שמגשימה את עצמה. אומר הרב קוק, שזה יסוד חשוב. גם ביחסים שלנו, אנשי שלומי אמוני ישראל, הרבנים, הוא מדבר עם האמא רדב"ז, כן? אל אותם אנשים שפרקו על מלכות שמיים. בכל השיח וסיג שלנו, גם שאנחנו מוכיחים אותם, גם שאנחנו אומרים להם, תראו, ככה וככה וככה צריך לתקן, וזה וזה וזה, לדעת בפני עצמנו, וגם להעביר להם את ההרגשה הזאת, שבאמת הם, 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 הם צדיקים. את כל הטוב שהם עושים, שהם יישבים את הארץ וכו' וכו' וכו', והרשעה, באותה נקודת רשעה שיש, היא נספחת, היא לא שייכת להם. לא לומר להם שהם רשעים. כי רשע, הוא עושה רשע. יש פה כמה בירורים הלכתיים על השמיטה ועוד. טוב. נקרא את סוף האיגרת, ובסוף דבריו, כן. כנראה את האיגרת ארוכה של הרדב"ז, וכנראה הרדב"ז אומר לו שהרדב"ז הוכיח, כן. שיח שתמידי חכמים, בכבוד, בהערכה, אבל באמיתיות. ואם תמיד חכם אחד חושב שתמיד השני, תמיד חכם השני טועה, אז הוא אומר לו ככה וככה 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 וככה. אז כנראה שבתורף המכתב של הרדב"ז, הוא אמר משהו שהוא מקווה, משהו על חידוש, שהאהבה בינינו תתחדש. שהאהבה בינינו תשוב ותתחדש. אז אומר הרב כאן, בסוף האיגרת שלו, ובסוף דבריו, העיר כבוד גאונו, כף ג', כן, כבוד גאונו, על דבר חידוש אהבתנו. הנני אומר, שמצידי לא שרה האהבה מאז התקשרנו בעבותות הידידות, ונאמנים עלינו דברי חז"ל הקדושים, שאהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. אהבה שאינה תלויה בדבר, מי מה שצריך להתנות אהבה? אשרי חלקו דמר הדרת גאונו, שזכה להיות חופשי מעול הציבור, ויוכל להתבודד ולעסוק בשלמות האמיתית, והתורה, כן? ואני, אני הנני מיוגע ומוטרד כל היום ממסע עבודת עם השם אלה, שכל שעשועי הוא רק מה שאני מזכיר את עצמי, כי על אדמת הקודש ועל הארץ שקרה הוא התברך חבל ונחלה וכל לשונות של חיבה עומדות הן רגליי. זה הניחומים, זה השעשועים שלי שאני עומד על ארץ הקודש. ובו בטח ליבי שיעזרני על דבר כבוד שמו, שלא תצא חד ושלום תקלה מתחת ידי, ולא יאמר פי דבר שלא כרצונו, ויאר פניו על עמו, ויסלח לכל חטאותיהם ופשעיהם לא יזכרו עוד, ובלב כולם כאחד, גם לרבות הרשעים הגמורים, ייתן לשוב בתשובה שלמה לפניו, ולכולם ישים ברכה ואחרית שלום, ואלו ואלו עתידין להיתן ריח, עירובין כ"א, ואנה מזרעה דארון כעתינה, שחסד היא פעולתו, והשלום מידתו, והאמת סגולתו, וכל ישעו וחפצו, היא צפיית ישועת גוי קדוש, ורוממות קרנו על הר קודשו, והנני חותם בברכה ובברית אהבה כמאז, וחמיים הפנים אל הפנים, מדידו, כן? לא מסתם, לא אמרת המילה, אבל קוף, כן, קוף. קטן, כן. אברהם יצחק הכהן קוק. טוב, שנזכה לספוג משהו, ללמוד משהו, זה תורה. זה תורה, זה גם, אנחנו כולנו עכשיו ככה מרגישים את הרוויה הזאת של הלב הטוב. זה מדבק, לב טוב זה משהו מדבק. אתה נמצא ליד אנשים, לב טוב זה ככה, זה משרה. וזה תורה. זה תורה, לחפש את אותו, לראות את אותו. פרקי אבות, נכון? פרק ב', הוא בכלל מזכה, שחרית עמידה, וזו דרך טובה, איך כתוב שם? שידבק באדם, רבי אלעזר מנחם אומר, לב טוב. לב טוב. אומר זכאי, עכשיו אמרו, חבר טוב, שכן טוב, מה עוד? עין טובה, הרואה את הנולד, אמר רבי חנינא זכאי, רואה אני דברי רבי זרם בערך, בכלל בן ערך, לב טוב. שבכלל דברה דבריכם, יש לב טוב, יש הכל. יש עין טובה, יש חבר טוב, יש אחן טוב, יש גם רואה את הנולד. כי לראות את הנולד זה להיות חכם. ובשביל להיות חכם צריך לב טוב. כי השכל והלב זה בעצם, זה אורגניזם אחד. זה שני מדורים של אותה נפש. והלב הטוב הוא מאפשר, הוא הכלי, הוא מאפשר ומכין לחוכמה. שנזכה לתיקון הלב, ומתוך כך נזכה גם לקבלת התורה באהבה. תודה רבה.